ספר ויקרא פרק ז'. פסוק ט' ז'. כן, פרק ז', פסוק ט' ז'. ואם נדר או נדבה זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל, וממחרת, והנותר ממנו יאכל. והנותר מבשר הזבח ביום השלישי, באש יישרף, ואם האכול יאכל מבשר זבח של המת ביום השלישי, לא ירצה. המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו, עוונה תישא. בו יש לנו חידוש עצום לעומת כל הקורבנות שראינו אותם עד עכשיו, לגבי זמן אכילתם. זמן אכילת הקורבן הוא בדרך כלל של קודשי קודשים, הכוונה, ליום ולילה. זאת אומרת, ביום שבו שוחטים את הקורבן, אחרי שנזרק הדם, מותר לאכול מהבשר, אפילו מצווה לאכול מהבשר, עד סוף הלילה שאחריו. ואילו, וגם בזבח תודה, אבל פי שזבח תודה הוא קודשי קודשים, נאכל... קודשים קלים. כן, אבל פי שהוא קודשים קלים, אתה צודק, הרי הוא נאכל ליום ולילה. פתאום יש לנו סתם שלמים נאכלים לשני ימים ולילה. זאת אומרת, יום של השחיטה, לילה שאחריו, וגם כל היום כולו עד השקיעה שלמחרת. בסדר? החידוש עצום. מה זה אומר הדבר הזה? למה בכלל קודשי קודשים נאכלים ליום ולילה? בדרך כלל הזמן היהודי מתחיל בלילה, מסתיים ביום, נכון? ככה שבת, למשל, שבת מתחילה בלילה, ממשיכה ביום, באמת או לא? וכך לגבי כל דבר, כל דבר כמעט בתורה זה מתחיל מהלילה, ממשיך ביום. עכשיו אומרים, אדם הוא בר מצווה, מתי הוא בר מצווה? מהלילה הראשון שבו הוא בן 13 שנה, יום אחד, באותו לילה הוא הופך להיות בר מצווה. מניח תפילין למחרת, אבל הוא בר מצווה כבר עכשיו. זה דבר לגבי ברית מילה, מתי מחשיבים, איך סופרים את השמונה ימים? החל מהלילה. עכשיו, מה המשמעות הגב של הדבר הזה? תלמידך, שלחתי לך כתבה במייל. בסדר, אני אראה, אני אבדוק, אני... טוב. שלמר, ויהי ערב, ויהי בוקר. זאת אומרת, כך בסדרו של עולם, נכון? ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. זה זמן אופטימי, קוראים לזה. הלילה זה הזמן של היעדר, של האפס, של הכלום, העין. היום זה היום שבו היש מתגלה, כי הרי למה זה נקרא בוקר? אפשר לבקר, אפשר כלומר ביקורת, אפשר לבדוק את הדבר. מה שאין כן, בערב הכל מעורבב, לא רואים כלום. אז ויהי ערב, תוך כך ויהי בוקר. זמן אופטימי. או נגיד בגדול, מן העין אל היש. בסדר? אז למה בקורבן זה הפוך? כי בקורבן, הולכים מן היש אל העין, נכון? זה יום של הקורבן, לא? מה זה קורבן? לוקחים משהו חי, משיבים אותו אל מקורו, באמת או לא? מה שאני אגיד. בסדר, אז זאת אומרת שלכן זה מובן שבקורבנות מתחילים מן היום, ממשיכים בלילה. אבל בשלמים זה לא בדיוק ככה. מדוע? מה זה שלמים? מה זה שלמים? אבישי?
שזה באתי פה.
לא, זה לא יכול להיות שבאת בשביל זה. זה לא נכון. כי אתה כבר שומע את השיעור הזה על ספר ויקרא הרבה זמן.
שלמים?
כן. מה זה קורבן שלמים? יאללה, ננסה עוד פעם. נלך על נועם. מה?
שנאכלים על ידי
הבעלים. יפה, קורבן, שמי שאוכל אותו זה הבעלים. כלומר, קצת עולה על המזבח.
שכינים שלום בין האדם
לבין. יפה, עושים שלום בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. למה? גם המזבח אוכל, חלב ודם, וגם האדם אוכל, הוא אוכל כמעט את כל הבשר. זאת אומרת שיש בשלמים משהו שהוא שונה משאר הקורבנות. זה לא רק מהיש אל העין, יש בזה גם קצת מן העין אל היש, כמו כל הבריאה. לכן זה קורבן שהוא בבת אחת גם יום ולילה שאחריו, אבל גם לילה ויום שאחריו. ואז התוצאה היא שני ימים ולילה אחד. מה? האם ההלכה של שני ימים ולילה אחד ברורה לך?
לא.
לא. לילה שבאמצע, שבין שני, נכון? עכשיו, בעוד שבקודשי קודשים זה?
זה יום ולילה.
לא ולילה. למה? כי בקודשי קודשים לוקחים מן היש, מחזירים אל העין. נכון? זה ברור לך הנקודה הזאת או לא? כן, ושזאת הסיבה שיום ולילה? כן או לא?
אה, בסדר. יום ולילה לפי הסדר.
מה לא ברור? רגע, אני בינתיים בקודשי קודשים. כל דבר בזמן היהודי מתחיל מהלילה ונמשך ביום, נכון?
נכון.
חוץ מבקורבן, בקודשי קודשים, שזה מתחיל ביום ונגמר בלילה.
בגלל שיש שחיטה בלילה.
ראיתי? יש שחיטה בלילה? לא קשור לנסות בכלל. אין ברית מילה בלילה, ואף על פי כן, ברית מילה אתה מתחיל מהלילה. כלומר, את הספירה של הימים. נכון?
יש טעם לזה?
מה?
יש טעם לזה שלפי יש את הכל מתחיל בלילה?
האם יש לזה טעם? בואו נבדוק. האם אני אמרתי על זה משהו היום?
כן.
אני אמרתי על זה. אז למה אתה שואל אם יש טעם?
כי
לרגע שכחתי. אה, בסדר. כן.
רגע,
מכאן שבשיעור צריך להקשיב. כן, מה?
מקומן זה יום ולילה.
נכון.
עכשיו, למה זה יום ולילה? למה זה
כבר
ההפך בקורבן?
אז בוא, כדי להבין למה זה ההפך בקורבן, בוא נחזור למה שהסברנו מקודם. למה בדרך כלל מתחילים בלילה ומסיימים ביום?
מחושך לאור.
מחושך לאור, זאת אומרת זה זמן אופטימי, מן העין אל היש, נכון? כי זה כך סדר הבריאה. מן העין, הקדוש ברוך הוא נותן יש. אוקיי? חוץ מבקורבן, שאתה לוקח דבר חי, יש, ואתה משיב אותו אל העין, נכון? נכון, ולכן, בהתחלה משהו שהוא שייך ליום, מסתיים בלילה. ראיתי? אוקיי. יום ולילה. זה ככה בקודשי קודשים. עכשיו, בשלמים יש משהו יוצא דופן, שזה יום ולילה ויום. בגלל שהשלמים עושים שלום בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. איך הם עושים שלום? כבני חלים, גם על ידי המזבח וגם על ידי הבעלים. נכון? זאת אומרת, אני רוצה לאכול סטייקים, אני לוקח כבש, מקריב אותו. ואז אני אוכל את הכבש. זאת אומרת, יש פה איזו שותפות בין הבורא, שכביכול תובע ממני להשיב מן היש אל העין, לבין האדם, שעד רבה מעוניין שהכל יהפוך מן העין אל היש. לכן, זה קורבן שהוא גם יום ולילה, אבל גם לילה ויום. תשלב את שני הציורים האלה, יוצא לך יום ולילה ויום, נכון? עד כאן זה ברור?
שאני לא הבנתי... שלמים
נקראים
לך כי הם עושים שלום בין האדם לקדוש ברוך הוא.
כן.
שאר הקורבנות לא עושים את זה?
אני ידעתי שתשאל את זה, למרות שאני עניתי לשאלתך בדקות האלה.
אני הקשבתי, ומה שאני הבנתי...
שמה? אני אמרתי איך זה עושה שלום בין הקדוש ברוך הוא לאדם. שמה? מפני ש... אני אמרתי, אבל פשוט אני ידעתי שאתה לא מקשיב, כי אתה כל כך רוצה לשאול את השאלה, שאתה אפילו לא מקשיב לתשובה.
לא, אני חושב,
בגלל זה אז מה הייתה התשובה? אז עוד יותר גרוע. מה אני אמרתי? למה זה עושה שלום? מה אני אמרתי, אם אתה אומר שהקשבת? זה מוכר מה שאני אומר, שאתה כל כך רצית לשאול את השאלה, שאתה אפילו לא שמת לב, שהתשובה שלי עונה על שאלתך. טוב, אז אני חוזר עוד פעם שלישית, השלמים עושים שלום בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, כי שניהם אוכלים מזה.
השלמים כן.
על זה אני מדבר.
שאר הקורבנות.
שאר הקורבנות לא עושים שלום, כי מי אוכל מזה? הבעלים לא אוכל מזה.
זה לא עושה שלום בין הקורבנות. ומה עושים בין הקורבנות?
אני אמרתי, זה עושה שלום כי. תקשיב טוב טוב. זה עושה שלום כי האדם אוכל מזה. מה אתה מסיק מהדברים האלה?
שאם האדם לא אוכל, אז אין שלום?
יפה.
אז...
יפה.
אז איך יהיה שלום לאדם הקדוש ברוך הוא בשאר דברים שהם לא שלמים?
אין. זה בגלל מה שאומרים לך, שהשלמים עושים שלום בין הקדוש ברוך הוא לאדם.
אדם שחטא, אתה צריך להביא גם חטא וגם שלמים?
לא. אדם שחטא, צריך שישחטו אותו. אז במקום לשחוט אותו, הוא מביא חטאת.
אבל איך יהיה שלום לאדם הקדוש ברוך הוא?
מה?
הוא חטא, לא?
הוא חטא, נכון? אז קודם כל שישחט. כלומר, ישחט, סמלית. מביאים במקומו חטאת. בסדר. אחרי זה, כשהוא יתקדש, יתעלה, יביא שלמים. בסדר? כן. הרי זה מה שאומר שם הנביא. למה לי רוב זבחיכם, יאמר השם? כן? על מה מדובר שם? כשהעם חוטא. אז הנביא אומר, למה לי רוב זבחיכם? לא צריך את כל זה. בסדר?
האם
בעצם החטאת,
למרות שאדם לא אוכל ממנו, זה לא השלום
בינו לבין הקדוש ברוך הוא? לא, זה התחלת פיוס. זה התחלת פיוס. זה התחלה, זה לא שלום. שלום זה... בסוף, כל כך חברים, אוכלים ביחד. בסדר? מה אתה אומר?
יש פה שאלה.
וואו, 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 וואו. השואל, זה כדאי, לא תמיד אני אומר את שם השואל, אבל הפעם זה שווה. הכהן המקווה לקבל צו 8 למקדש. טוב, למה ההבדל בזמן האכילה של התודה ושל השלמים? הרי התודה היא גם סוג של שלמים, וגם אותה אוכלים כולם, האש, הכהנים והאדם. שאלה יפה? הרי אמרנו קורבן שלמים, כיוון שהוא ניחל גם לידי האדם, גם לידי הקדוש ברוך הוא. אז עושים יום ולילה, שני ימים ולילה אחד. אז ככה גם קורבן תודה. הרי קורבן תודה ניחל גם כן על ידי הבעלים. אז למה עושים אותו יום ולילה בלבד, כמו קודשי קודשים? שאלה יפה? טוב, תשובה. כדי שהוא יאכל מהר, זאת אומרת, קורבן תודה, יש שני דברים. אמרנו הרי שבקורבן תודה מקריבים 40 לחם, נכון? למה הוא מביא 40 לחם? כדי להכריח אותו להביא אורחים איתו, נכון? כלומר, אדם אומר תודה, זה עושה את זה ברוב עם. אז אחד הדברים שיגרמו לו, להיות מוכרח להביא חברים, זה שאין לו זמן לאכול את זה. מה שאין כן אם נותנים לו יומיים, אז יכול להיות שיגיד, טוב, אני אוכל את זה רק עם החבר'ה הקרובים, המשפחה. אם נותנים לו רק יום ולילה, אין ברירה, הוא צריך באותו ערב לגמור את כל הסעודה, כל ה-40 לחם, עם החומוס. דבר נוסף, התודה יש בה מידה של זריזות. אדם לא צריך להתעכב באמירת תודה. לכן אמירת התודה היא מהרה. יום ולילה. דבר שלישי, התודה יש בה ממד של קודשי קודשים. מדוע? בגלל שהתודה זה הדבר היחיד שרק האדם יכול לעשות והקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. להגיד תודה. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו מיליון דברים. להגיד תודה במקומנו הוא לא יכול. אז זה השלמת הבריאה. לכן זה דומה לקודשי קודשים.
הקדוש ברוך הוא נגיד לא...
הוא יכול להגיד תודה במקומי?
לא,
השאלה,
אם הוא יכול להגיד תודה,
אני יכול, אני לא רוצה. להגיד לך תודה הוא יכול, אבל זה לא הנקודה. פה מדובר שהקדוש ברוך הוא השפיע עליך טובה. מישהו נותן לחברו משהו, אני יכול לתת לו הרבה דברים. אני יכול לתת לו כסף, אני יכול לתת לו חיים, אני יכול לתת לו תורה, אני יכול לתת לו... כל מה שהוא רוצה. דבר אחד אני לא יכול לתת לו, זה התודה שהוא יגיד לי. אז זאת ההשלמה. ההשלמה של הבריאה, לכן זה מבחינת קודשי קודשים. זה משתווה לקודשי קודשים מבחינת מה. אני כן מצאנו שלוש סיבות מדוע התודה היא רק יום ולילה. עכשיו, יש גם הלכה פה חשובה, שהנותר מבשר הזבח ביום השלישי, באש יישרף. אז יש... מה?
בגלל הקדושה שבו.
כן, אבל למה שלא יש שלושה ימים? נאכל את התודה, שלושה ימים.
תודה אומרים בזמן קצר, עכשיו במה?
מה?
אתה לא יכול להגיד תודה...
לא, זה לא תודה, סליחה, פה מדובר על השלמים עכשיו. מדובר על השלמים, פסוק י' ז'. כן? והתודה, והנותר מבשר הזבח, ביום השלישי באש יישרף, ואם מאכול יאכל מבשר הזבח שלמה ביום השלישי, לא ירצה. כלומר, אסור לאכול את הבשר ביום השלישי. מה הסיבה? עכשיו, יכולות להיות לזה כמה סיבות. הסיבה, הייתי אומר, הטכנית בריאותית. אחרי שלושה ימים הבשר מתקלקל. כן? הוא לא בריא, מסוכן. כי אז עוד לא היו מקררים וכדומה.
רק אחרי שלושה ימים? יומיים זה כן בסדר בלי מקרר?
כן, כן, כן. בשר זה נשמר. אני אדבר לך למה זה נשמר. אתה יודע למה בשר זה נשמר? רואים שאתה לא עסקת בקצבות מימיך. הבשר, מה? עסקת בזה? לא. לא, גם אם הוא צלוי או לא צלוי, לא משנה. גם, טוב, בשר מבושל, פחות מקלקל, אבל גם בשר נע. בשר נע, יש, הוא מתקשה מבחוץ, נעשית קליפה. נעשית קליפה שסותמת את נקבי האוויר. אדם מקריש קצת מבחוץ, כך שהבשר נשמר. כל קצב יגיד לך את זה.
אבל זה רק בקור.
לא, גם בחום.
בחום זה לא יתחיל להביש?
תלוי בזה, ודאי שיהיה לך יותר מהר, אבל אני אומר, יש איזה משהו ששומר בכל זאת על הבשר. כלומר, יש תהליכים טבעיים לדבר הזה. מאמין
איזה שנים, כשאתה מוציא בשר בהקפאה, נכון? זה לא בשר שאתה שורק לישר טריפו.
היום, בשר בהקפאה, כל סדרי החיים משתנו, דבר מה שהיה פעם. אבל יש פה משהו כמובן יותר עמוק. שצריך להשאיר את הבשר ביום השלישי, זה כבר להפוך את הקודש לחול. זאת אומרת, להפוך את אכילת הזבח לדבר של שגרה, של יום-יום. כל יום אוכלים בשר, ביום השלישי כבר מתרגלים. לכן אסור. צריך שיהיה ממד של חידוש באכילת הקורבן. פסוק י' ת'. אני אמרתי ש... מה? והבשר אשר ייגע בכל תמה. לא יאכל, פסוק י' ת', כן? והבשר אשר ייגע בכל טעמי לא יאכל, באש יישרף. והבשר, כל טהור יאכל בשר. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לשם וטומאתו עליה, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. ונפש כי תיגע בכל טעמי בטומאת הדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא ואכל מסר זבח השלמים אשר לשם, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. זה הלכות המתבקשות שבעקבות כל דיני הקורבנות יש הלכות טומאת הבשר שצריך לשמור על יחס קדושה אל המאכלים שיש עליהם קדושה. מה זה ונחרטה הנפש? מה זה קרת? יש 36 עבירות שחייבים עליהם קרת.
זה הכי חמור שיש
בבשר? לא, זה לא הכי חמור. יש יותר חמור מקראת. מה יותר חמור מקראת? מיתת בית דין. האם זו מחלוקת תנאים? יש מחלוקת, יש דעת חכמים שמיתת בית דין חמורה מקראת, ודעת רבי נחוניה בן הקנה שקראת חמורה ממיתת בית דין.
אבל קראת זה לא משהו כזה שזהו, כבר לא שייך יותר לעם ישראל?
זה מה שכתוב, הוא נחרט מן העם, נכון? והיא נחרטה נפש האם מעמאה, אז הוא לא שייך לעם ישראל מבחינה מסוימת.
מיתת בית דין מחפר בעצם.
מיתת בית דין הוא גמור לגמרי, הבן אדם מת.
הוא מת בעולם הזה, הוא לא נחרט לעם ישראל.
הוא לא נחרט. הוא לא צריך להיכרת, הוא כבר לא בן עם ישראל.
רגע, נחרט? אני הבנתי שנחרט מעם ישראל
כבר
גם בעולם העליון,
כאילו כבר אין לו חלק לעם ישראל. זאת השאלה. פשט המילה כרת, הכוונה שהוא מחוץ לעסק.
שימות.
לא כתוב שימו יהרגו אותו, לא. אפשר לדעת משהו מחוץ לעסק. איך הדבר הזה בא לידי ביטוי? יש שלושה אופנים. יש הכוונה שהוא ימות לפני גיל 60. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שהוא גם ימות לפני גיל 60 וגם לא יהיו לו ילדים. אפשרות שלישית שהוא יקרת גם מן העולם הזה וגם מן העולם הבא. כן, זה הרמב"ן אומר שיש שלושה סוגי קרת.
בשניים הראשונים הוא נשאר בעם ישראל?
בשלושתם הוא לא נשאר בעם ישראל, כי הרי למות לפני גיל 60 זה לצאת מן העם. העם זה עם החי.
לא, אני מדבר בעולם העליון.
סליחה, יש כל מיני מושגים שקיבלנו מגן הילדים ומבית הספר הדתי. אנחנו עכשיו שוכחים את הכל, ואנחנו לומדים עכשיו תורה. עכשיו, יש, לא באמת, אם לא, אז אנחנו פשוט מבלבלים. קראת, זה...
גם לא נמדדר מה זה קראת. סגים קוראים לי.
מה יש בגנים התימניים?
שלא מלמדים את זה.
לא מלמדים את זה? למה לא מלמדים את זה?
עכשיו.
לא, לא, הם גולשים. טוב, בסדר. בוא נחזור לעניין. עכשיו, מה ההבדל העצום בין קראת למיתת בית דין? אגב, מתי זה גם עולם הבא? זה בעבודה זרה או בגידוף. כן? שנאמר, היקראת, תיקראת. היקראת בעולם הזה, תיקראת לעולם הבא. עכשיו, מה... יש שני דברים חשובים בקראת. א', אם עשה תשובה, אין קראת. נכון?
שיש
אפשר לתקן את הקראת. עושה תשובה, אין קראת. נכון?
מקבל...
מה? רגע, רגע, זה דבר ראשון. לא לסתות לנושא השני.
תיקון קראת, התשובה?
תיקון קראת זה עוד סיפור. זה במקום הייסורי. אבל קודם כל יש, אדם עשה תשובה, כבר אינו חייב קראת. שנאמר, יקראת תקראת הנפש ההיא, עוונה בה, יכול אפילו עשה תשובה, תלמוד לומר, עוונה בה. לא אמרתי, אלא בשעה שעוונה בה. יצא מן העוון, אין יותר קראת. יוצא לפי זה שקראת יותר קל ממיטת בדין, כי הרי מיטת בדין, אם אני עשיתי תשובה, זה לא עוזר, הורגים אותי בכל מקרה, נכון? נכון או לא? אני גלי חיללתי שבת, ואז לקחו אותי לבדין, סקלו אותי. לפני הסקילה אני אומר, רגע, רבותיי, אל תסקלו אותי, אני חזרתי בתשובה. עוזר? לא עוזר. עוזר או לא עוזר?
למה
שלא יעזור? לא עוזר. לא עוזר, לא כתוב בתורה שזה עוזר.
אדם...
למה לא? כי מיטתו כפרתו, אני יודע מה, או בגלל שזה טוב לעם ישראל שיהרגו מחלל שבתות, זה עושה הרתעה, אני יודע מה, כל מיני דברים כאלה. אז מיטת בדין זה חמור מאוד, מיטת בדין אני לא יכול לצאת מזה. מה שאין כן קראת, אני הולך לקדוש ברוך הוא, שמע, זה נכון, אני עברתי על איסור קראת, אבל שמע, אני ממש מצטער, אני מבטיח, אני לא אעשה את זה עוד פעם, בסדר? אז אני אומר, למה בסדר? רק אתה עושה את זה עוד פעם, אה? לא, זה... אז אם כן קראת, זה יותר קל. דבר נוסף, אם ראו אותי עובר על איסור קראת, ראו אותי עדים, מה עושים לי? יתרו בי, אני אעשה בכל זאת, מה עושים לי? מה עושים? סקילה על קראת? לא פתאום. ומה עושה בית הדין? מה עושה בית הדין על מי שחייב קראת? נותנים לו מכות. נכון? 39. כל חייבי קריטות שלקו, נפטרו מידי קריטת העם. כבר לא חייב קראת. בסדר? אז זה בסדר. אז מככה, יש שתי סיבות שמדוע קראת, זה קל יותר. אוקיי? עכשיו, יש גם שאלה ששאלו בעלי התוספות. שאלו, ראינו כמה אנשים שעברו על איסור קראת והם חיו יותר מ-60 שנה. איך זה?
עשו תשובה.
לא, לא עשו תשובה. אם עשו תשובה, מלא. אנשים, אנחנו יודעים, הם עוברים על איסור קראת, לא עשו תשובה, חיים יותר מגיל 60.
יקבלו
בעולם
הבא.
מה העולם הבא? אבל זה לא הגדרה של קראת. הגדרה של קראת זה שהוא מת לפני גיל 60. הנה, אתה רואה, התורה אמרה שהוא ימות לפני גיל 60, והוא חי.
גם היום.
מה?
גם בימינו.
מה בימינו?
גם
בימינו, אתה אומר, רואים כאלה שאנשים שעוברים על איסור קראת, והם חיים יותר מגיל 60.
אולי זה שוגגים, אפילו חיים יותר טוב.
לא, אם זה היה שוגגים, אז התוספות היו שואלים את השאלה הזאת. אם זה שוגג, אז הוא לא חייב קראת, מדובר במזיד. ואף על פי כן, הוא חי יותר מגיל 60. כך שואלים בעלי התוספות. קושיה, אגב, מכאן שאפשר להקשות קושיות גם מן המציאות. כן? אמונים פשוט מאוד.
אסתר.
מה?
אסתר.
מה אסתר?
הקדוש ברוך הוא לא ממש...
מה לא?
יש
קצת כפר
של אסתר, אז אין
את המידה הזאת. אז אתה אומר שיש אסתר פנים. אתה אומר ככה, שכל מה שאמרו שמי שעבר על קראת מלפני גיל 60, זה בזמן שיש גילוי פנים. כשיש אסתר פנים, אז לא. צריך הוכחה למה שאתה אומר. כן? זה לא פשוט גולגה. אתה עושה זאת עם תשובה אחרת, אגב. הם אומרים פשוט מאוד, זכות תולה. זאת אומרת, האיש הזה, מלבד זה שהוא חייב קראת, יש לו הרבה זכויות. אז זה מאזן. פשוט מאוד. זאת אומרת, מה שאמרנו על עבירה כזאת, מתים לפני גיל 60, זה אם אתה מבודד את העבירה. אבל יש כמה מאזנים.
אז זה יכול להחליש את הבן אדם.
מה זה יכול להחליש את הבן
אדם? אנשים אחרים, יש בהם עולמה, כתוב שהוא המבודד, לא בכלל.
נכון, לכן היה את הקושיה, ולכן היה צריך לתרץ. נכון, בני אדם נחלשים בגלל שיש להם קושיה, אחרי שהם שמעו את התירוץ של התוספות, כבר לא נחלשים באמונה.
כל אחד יעשה את זה, אבל זה קומבינה.
זה קומבינה לא רע, אם זה עובד, זה עובד. טוב, יש פה שאלה. התקלקלות הבשר אחרי 3 ימים. האם מכך נובעת ההלכה, לפי הרמב״ם, שאסור לאכול בשר מליח בין יותר משלושה ימים לפני 9 באב? לא, אין לזה שום קשר. לא, זה מפני האבלות. דווקא בשר מליח לא מתקלקל. בשר מליח נשמר חודשים, שנים יכול להישבר. לא, לא, אין קשר, אין קשר. כן. יש כל מיני דעות, אני אומר, וגם לפי השואל, כן? בשר מליח, זה אומר, זה תלוי לפי ה... כן, בבקשה.
תיקונים שסנדרין שהייתה...
רגע, רגע. ולא שלושה ימים, הרי ההבדל בין ישראל לעמים הוא שלושה ימים. ורק ישראל אוכלים שלמים, שמצד מסוים זה הקורבן הגבוהה, או הגבוה, אתם גבוהים, ביותר. נכון, יש גם צד כזה. ששלושה ימים, לפי מה שלמדנו בשיעורים קודמים, ככה הוא מתייחס בעצם לדברים שאמרנו, זה מה שמבדיל בין ישראל לעמים. ולכן, היום השלישי, זה כאילו קשור להפרש בין ישראל לעמים. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שסנדרי שהייתה קטנית, פעם ב-70 שנה הייתה הורגת.
נכון.
אז בימי קדם באמת זה היה כל כך מעשי כל
ה... לא, זה לא היה מעשי.
סקילה.
לא, סקילה...
זה סוג הזה הרבה או ש...
אתה שואל אם מיטות בדין היו מעשיות. לא, לא היו מעשיות.
לא, אני
מתכוון
להשתמשו בזה הרבה, כי הוא...
אני מבין. סליחה, למה אתה... האם התשובה שנתתי לך לא מספקת?
לא.
למה היא לא מספקת?
היא לא כך
הבנתי. כי אני עניתי על שאלתך.
זה לא היה מעשיות.
אני לא חוזר בי ממה שאני עניתי לך. בסדר? אני עניתי לך פעמיים, אם שמת לב. שאלת פעמיים ועניתי לך פעמיים. אתה שואל פעם שלישית. מה אני צריך לעשות? לענות עוד פעם?
כן.
זה לא היה מעשי. בסדר? הלאה. כן.
כל אמרת שמי שמת לפני גיל 60 יוצא מהעם, ומי שמת בגיל 70,
כן, כל מי שמת יוצא מכלל הציבור. נכון, נכון. אלא יש הבדל בין הכוונה שהוא יצא לפני הזמן, זה הכוונה. יעזור אותנו לפני הזמן, זה הכוונה.
זה לא יוצא מהעם.
זה נקרא לצאת מן העם. מי שנמצא איתנו, הוא איתנו. מי שלא נמצא איתנו, הוא לא איתנו. אלא מה? אלא כשהוא מגיע לגיל של הזקנה, אז זה כבר לא ממש שהוא נחרט. כלומר, זה לא כמו עץ שחתכו אותו. כי אלא הוא הגיע לסופו, הוא הגיע לסופו. זה כבר יותר נורמלי. בקריטה יש איזה זעזוע, כן? הוא מת לפני הזמן. כן, מה אתה אומר? אז נדבר על החרם. חרם זה משהו אחר, החרם זה משהו אחר. היו לפעמים מחרימים אדם, מוצאים אותו מכלל ישראל, זה היה פעולה חברתית. כן.
בכל זאת לשאול, האם החרם הזה זה משהו שהוא אופייני לגלות?
חרמות, האם זה אופייני לגלות?
שזה, בעצם אין לזה מקום בארץ ישראל.
למה? לא, לא. יכול להיות, תראה. לא, כי האמת היא ככה, כשהיו מחרימים מישהו בגלות, אז לנו היה הולך, לגויים. היה לו עם מי להיות. כשעם ישראל בארצו, לנו ילך. לחול, אז זהו, זה יכול להיות סוג הכרת, כן. לא יודע אם משתמשו בזה. מה? יכול להיות. טוב. טוב, אז בקיצור הבנו את ההבדל בין קראת לבין חניתת בדין, אמרנו שיש שלושה אופנים לפחות לצאת מהקראת. או שאדם עושה תשובה. או שנתנו לו מכות. או שיש לו זכויות. שלושת אלה מצילים אותו.
אבל תולה.
אגב.
זכות תולה, מה זה תולה?
זאת אומרת, זה תולה לו את העונש. זאת אומרת, זה כאילו, זה עומד בצד כזה. שחררו את התיק במגירה. יש תיק, אבל הוא במגירה, לא פתחו אותו. אין זמן, יש עומס עבודה, בתי דין משפט וכו'. לא מתאים בזה. כן. כן, יש עכשיו גם בכלל מהפכה שיפוטית נגד האקטיביזם השיפוטי וכו'. בסדר. אז אפשר אותה. יש אגב הבדל בזה בין הרמב״ם לבין המקובלים. אולי כדאי קצת להזכיר את זה. לגבי הכרת החמור, כן? מה שכתוב, יכרת תיכרת הנפש ההיא, שיכרת לעולם הבא. אז אומר הרמב״ם, מה זה יכרת לעולם הבא? אין לו עולם הבא. זהו, נגמר. זהו, מת כמות הבהמה. כך אומר הרמב״ם. המקובלים לא מקבלים את זה. המקובלים אומרים, הכוונה שהוא יתגלגל. הוא נחרט, אז הוא צריך להתגלגל. לא תמיד. יש... אתם רוצים לספר לך סיפור קצת על זה? סיפור, לא קצת, לא קשור. מזמן לא היה סיפור, נכון? אז יאללה, סיפור. אבל הסיפור שאני סיפרתי על השוחט בפולניה, זוכרים אותו? לא? זוכר את זה?
אני לא יודע.
זוכר אותו או לא? אתה כן, אהה. טוב, אז לא נספר, יאללה.
לא, 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 אני לא כולם שמוע ערב, רוצים לשמוע ערב. אני לא זוכר או לא הייתי, זה סיפור יפה.
אז לספר אותו? אז לספר אותו? בסדר. אפילו מי ששמע את הסיפור רוצה שנספר את הסיפור. סיפור אמיתי אגב, שקרה בפולניה. זוכר את הסיפור? דיברנו על זה, לא? טוב. היה בפולניה, באיזה עיירה, שוחט שהגיע לעיר, התקבל כשוחט, הוא ואשתו וילדיו קיבלו משכורת על זה שהוא שוחט. היה איזה הסכם, חתמו עם הקהילה. רק כמה ימים אחרי שהוא התיישב בעיר, השוחט הלך אל הכנסייה ושבר את הצלב, את הפסלים, שבר את הכל, עשה בלגן. תפסו אותו הגויים, שפטו אותו, דנו אותו לשריפה ושרפו אותו. אחרי כמה ימים באה האלמנה אל הרב. היא אומרת, יש הסכם בחוזה שגם אחרי מותו אני ממשיכה לקבל את המשכורת. אז היא באה לבקש את המשכורת. הרב אמר, לא, זה לא כלול בהסכם, כי זה התאבדות. על התאבדות, לא כי לא דיברנו. אבל למרות שכך פסק הרב, הוא אמר, אני, מפני שהמקרה הוא רגיש, אז הוא העביר את זה לרב יותר גדול, מעיר אחרת, שיבדוק את הנושא. הרב השני אמר שהרב הראשון צודק, באמת לא מגיע לה, אבל הוא מציע פשרה. הוא מציע פשרה כי בכל זאת המקרה רגיש, הוא אומר ככה שהקהילה תיקח שוחט חדש, הרי הם צריכים שוחט חדש, רק שיקחו שוחט רווק. שוחט רווק יש לו פחות הוצאות. ייתנו לו שני שליש מהמשכורת הקודמת, וגם לאלמנה ייתנו רק שני שליש מהמשכורת הקודמת, כך שכל אחד מוותר על שליש. היא מוותרת על שליש, השוחט החדש על שליש, הקהילה מפסידה שליש, ואז כולם בסדר. כך היה, ככה התקבל הסיפור. בלילה שאחרי זה, מה? אחרי הפסק דין הזה, השוחט, ההרוג, השרוף, הופיע בחלום לפני הרב השני, ואמר לו, דע לך שאני מנשה מלך יהודה, וזאת הפעם ה-300 ששורפים אותי על קידוש השם, על זה שאני גרמתי לכל ישראל לעבוד עבודה זרה בזמן מלכותי. רק רציתי לבוא להגיד לך תודה על מה שעשית בשביל האישה והילדים. טוב, עד כאן הסיפור. אז לפי המקובלים, אתה רואה שהקראת, אין לך חייב קראת יותר ממנשה מלך יהודה, שהוא עשה את כל התואבות האפשריות. כלומר, כמעט ואין תואבה שהוא לא, שאי אפשר היה שיעשה.
אני חושב ששמחה שזה היה בעלה.
מה?
האישה שמחה שבעלה היה כזה צדיק.
מפה אני יודע. כל שכן, כל שכן. מחלוקת, מחלקו, תנאים. טוב, עכשיו בואו נתקדם. עכשיו שדיברנו קצת ככה סיפורים, אפשר ללמוד את זה. טוב, פסוק כ"ח. טוב, פה זה הלכות השלמים. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, לאמור המקריב את זבח של עמיו לשם, יביא את קורבנו לשם מזבח של עמיו, ידיו תביאנה את אישי השם, את החלב על החזה יביאנו. את החזה, להניף אותו, תנופה לפני השם. והקטיר הכהן את החלב המזבחה, והיה החזה לאהרון ולבניו. ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמכם, המקריב את דם השלמים ואת החלב מן אהרון, לא תהיה שוק הימין למנה, כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם, ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל. עכשיו שימו לב, יש פה הלכה חדשה לשלמים שלא הייתה בפרשת ויקרא. מה התחדש? שבשלמים, נכון, חלב ודם הם למזבח, והבשר למקריב, אבל חזה ושוק לכהן. כלומר, גם הכהן יש לו חלק בזה. אוכל חזה ושוק. מה? האור לביאלים. נכון? זה לא אור של עולה. זה לא אורות של קודשי קודשי. נכון? זאת אומרת, יש פה חידוש, חזה ושוק לכהן. למה זה לא הוזכר בפרשת ויקרא? פשוט מאוד. מה ההבדל בין ויקרא לצו? זה של משה, זה של אהרון. תורת הכהנים מזכירה את זכויותיהם של הכהנים. מה שאין כן בפרשת ויקרא, שהיא פרשה של משה, אז היא לא מזכירה את זכויות הכהנים, פשוט מאוד. הכל לפי ההקשר. פשוט מאוד. טוב. פסוק למדה. זאת משחת אהרון ומשחת בניו מאישי השם, ביום יקריב אותם לכהן לשם. אשר ציווה השם לתת להם, ביום מושכו אותם, מת בני ישראל, חוקת עולם לדורותם.
גם זה לא מופיע.
מה? בויקרא. לא רק שזה לא מופיע בויקרא, זה גם לא מופיע בצו. כלומר, הפסוק הזה שבצו הוא לא מופיע בצו. הרי אנחנו אמרנו שמשיחת אהרון הכהן ובניו, היא מוזכרת הרי בפרשת תצווה, לא בפרשת צו. נכון? אז זה מסתדר לפי מה שניתחנו בפעם הקודם. לא, הסברנו משהו אחר, שפרשת צו במקור נאמרה יחד עם פרשת תצווה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא נתן את פרשת צו, היא הייתה ההמשך, הצמוד של פרשת תצווה. נכון? רק היא חולקה לשניים. החלק ששייך לחנוכת המקדש הושאר בספר שמות, והחלק השייך לדורות הועבר אל ספר ויקרא. העתק הדבק. מובן?
מי עשה את זה?
משה. משה. משה עשה את זה.
כלומר, זה לא נאמן למקור.
ודאי שהוא נאמן למקור. הוא כל כך נאמן למקור, שאפילו פסוק שאין לו מובן פה בפרשת צו, אלא אם אתה מבין שצו זה המשך של תצווה, הוא השאיר אותו. מה? כלומר, אתה אומר, העיקרון שמובא גם ברש"י פרשת יתרו, אין מוקדם ומאוחר בתורה, שלפעמים פרשה שנאמרה מאוחר יותר, מוזכרת לפני כן, ולהפך, נכון? זה ברור, אנחנו רואים את זה בטקסט. לפעמים אתה רואה שדבר, התורה מדברת לפעמים על דבר שקרה 30 שנה מקודם, אחר כך היא חוזרת לאחר כך, נכון? עכשיו, למה הסידור הזה הוא שונה? לפי הצורך, לפי הצורך של הנושאים. ספר ויקרא הוא הסדר הקבוע של הקרבת המקדש, של הקרבת הקורבנות במקדש. מה שאין כן ספר שמות, שהוא סדר השראת השכינה במקדש. הסדר השראת השכינה במקדש כולל את משיחתם של אהרון ובניו ואת קורבנות המילואים, והסדר הקבוע כולל עולה, חטאת, אשם, שלמים. בסדר? ומנחה. כן, בבקשה. גם בפרשת המן, שם רואים שיש שם שני פסוקים שנכתבו 40 שנה אחר כך. נכון? את המן אכלו 40 שנה. מה זה את המן אכלו 40 שנה? את פרשת בשלח. עוד בחתור. כן, אלא מה? הכתוב, אז זה נכתב 40 שנה יותר מאוחר. נכון, דוגמה. כן, בבקשה.
משה סידר מדעתו?
האם משה סידר מדעתו? חס ושלום. אלא מדעת עליון. על פי השם הוא סידר את
הרבי. משה נתן כך ואמר לו לסדר אחרים.
אפשר להגיד את זה ככה, כן? בשנת ה-40, הרי משה הוא מסדר את כל התורה, בשנת ה-40. אז עכשיו מסודר.
אז למעשה מה שקיבלנו
בהר
סיני, מה זה היה?
מה?
מה שקיבלנו
בהר סיני. האם ישנה דעה המפשרת בין דעת הרמב״ם לדעת המקובלים בנושא הגלגול? לא מכיר, תציע, נראה. מה זאת אומרת, מה קיבלנו בהר סיני? את התורה, מה זאת אומרת? בהר סיני אתה שואל מה קיבלנו? את התורה.
איזה סדר? ואחר כך, מה היה הסדר?
מה זאת אומרת הסדר? אין סדר לתורה. אין מוקדם ומאוחר בתורה. יש מוקדם ומאוחר בספר תורה. אין מוקדם ומאוחר בתורה. כלומר, בתורה אין מוקדם ומאוחר, אבל בספר התורה יש מוקדם ומאוחר. ודאי שיפול האסימון, ועוד איך, כי שאלתך בנויה על ההנחה שכשאני אמרתי שקיבלנו את התורה בהר סיני, כוונה את ספר התורה. ודאי שלא, לא קיבלנו את ספר התורה בהר סיני, קיבלנו את התורה בהר סיני.
עשרת הדיברות קיבלנו?
לא פתאום עשרת הדיברות.
את החומש בצורה שלו היום, משה רבנו, משה רבנו, כתב את זה בסוף שנת
40? ודאי, זו שאלה.
לא, אבל יש... זה במשהו
מופשט יותר, קיבלנו רק עשרת הדיברות, לא? לא. עשרת הדיברות לא קיבלנו בהר סיני. עשרת הדיברות קיבלנו 120 יום אחרי מתן תורה, ביום הכיפורים, על הלוחות השניים, אז קיבלנו את עשרת הדיברות. לוחות ראשונים קיבלנו אותם בי"ז בתמוז בכלל.
זה חמישה חומשי תורה כמו שהם קוראים היום, זה משה קיבל את זה ורשם את זה?
לא, משה לא קיבל ורשם את זה בהר סיני. הוא קיבל, ספר התורה, כפי שהוא לפנינו, נכתב בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים.
וזה בדיוק בצורה שמשה קיבל את זה או משה...
מה זה בצורה שמשה קיבל?
בדיוק
במילים האלה,
השם הביא את זה למשה
ככה? בוודאי, זו שאלה. אלא צריך להבין, איך הדיבור הפך למילים? זה לא פשוט. איך הדיבור האלוהי הפך למילים אלה? זה נושא שצריך ללמוד בפני עצמו. מה עבר אצל משה? כלומר, איך משה הופך להיות תחנת ממסר, ההופכת מיליארדי אותיות מעורבבות למילים? מכוח מה משה עושה את זה? אבל לכל פנים, מה שקיבלנו בהר סיני, לא קיבלנו שום ספר, שום כתב. קיבלנו את התורה, זה משהו אחר לגמרי.
מה
התורה
שקיבלנו בהר סיני?
זאת שאלה טובה.
מה השאלה?
כי כולם הציעו, כל השואלים עד עכשיו אמרו, אז קיבלנו עשרת הדיברות, קיבלנו את החומש. אף אחד לא שאל אותי, מה קיבלנו?
כולם
התפרצו. מה? לא, התשובה היא שקיבלנו את הדיבור. כלומר, קיבלנו את הערוץ, התדר, התדר קיים. דרך התדרים האלה, קיבלנו חמישה תדרים שונים אגב. אז יכול לעבור הכל.
את המחט.
כן, את המחט, אפשר לומר, של האינפוזיה. כן, אז איזה, תדר, איזה תדרים קיבלנו? תדר לעשרת הדיברות, תדר לחומש, תדר למשנה, תדר לנביאים וכתובים, ותדר לתלמוד, נכון? שנאמר, ותנה אליך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. לוחות האבן אלו עשרת הדיברות, והתורה זה מקרא, והמצווה זה משנה, אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, לאורותם זה תלמוד. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. איך הם ניתנו למשה מסיני? מה, משה קיבל את הגמרא? איזה דפוס? שזווילה? אלא הוא קיבל את הצינור הזה בנפש. כלומר, בעצם, מעמד הר סיני היה חיבור לצינורות. ללא שום טפטוף בינתיים.
בלי תוכן.
הטפטוף היחיד היה זה עשרת הדיברות?
לא, גם לא. עשרת הדיברות לא ניתנו אז דווקא.
לא, בלוחות השניים.
בלוחות הראשונים גם. הלוחות הראשונים ניתנו מתי? בי"ז בתמוז. נכון? ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו, שאין לוחות אבנים.
כלומר, התורה זה רק התודעה...
קיבל, כן, קיבלנו את התחלת הסוגיה. זה כמו שאדם, נגיד, נרשם לקורס.
כן, אבל הרבה לא יודע כלום.
נכון, יפה.
אז רק כשמשה רשם בתורה התחלנו למצאתו להבין מה זה?
לא, מה פתאום? משה כתב את התורה, לא יודע אם הוא רשם, אבל הוא כתב את התורה בשנת ה-40. את התורה שבכתב אתה מתכוון, נכון? עד אז בני ישראל לא הבינו כלום? חיכו 40 שנה ככה שמשה יועיל להוציא להם ספר?
לא, לא בצורה מסודרת.
ההפך, זו הצורה הכי מסודרת שיכולה להיות, כיוון שזה היה בעל פה. כיוון שזה היה בעל פה. התורה היא קודם כל בעל פה. אחר כך, חלק ממנה גם נכתב.
אז בלוחות השניים רק את עשרת הדיברות קיבלנו?
בלוחות השניים נכתבו עשרת הדיברות.
אז זהו, כן.
כן, אבל לפני הלוחות השניים, משה כבר נתן הרבה דברים. הוא כבר נתן את קורבן פסח, ונמצא תפילין, ועוד הרבה דברים, והשבת.
אז למה? למה גנית מספירה?
למה הגננת מסבירה אחרת?
במילים אחרות, הילדים לא יכולים לקלוט את זה בצורה אחרת, רק בטכניקה הזאת.
לא יודע. לא יודע אם מה הגננת אומרת אחרת. טוב.
מחלוקת אחרונות.
שמעת? כדאי לאינטרנט שמה. יאיר אמר, מחלוקת אחרונות. מה? לא, זה יאיר מעוז. יאיר מעוז, כן, לא יאיר אפרת. לא, לא. מר אפרת, הכוונה ליאיר השני, יאיר מעוז, שלא תחשוב. כן. מדוע, יש פה שאלה, מפתח תקווה, חבר'ה. מפתח תקווה רחוקה. מדוע מופיע עכשיו בספר ויקרא טקס המילואים במשחת אהרון ובניו, אם הספר עוסק רק בעבודות לדורות? יפה. הרי אנחנו נלמד בפסוקים הבאים, לא יודע אם היום, אבל פסוקים הבאים, מתארים את טקס המילואים. לפי זה... טקס המילואים שייך לספר שמות? מה התשובה? יש הבדל בין הציווי לביצוע. הציווי שייך להשראת השכינה. הביצוע זה התחלת הדורות. זה התחלת העבודה לדורות. טוב, כן. מה אתה רוצה?
רציתי לשאול, יש לי עוד דוגמה, יש לי עוד
לגבי מתן תורה. אחד זה במגילות מגילות, ושני זה בשנת ה-40, כאילו, הוא בא בסוף את שנת מפעל, אז אחרי הבחינה הוא נותן את התורה כמו שהיא. אז רציתי לדעת אם מה שאמרנו מקודם,
טוב, אתה אמרת ככה, שיש שתי דעות בגמרא לגבי מתן תורה, עם מגילות מגילות או תורה חתומה ניתנה, נכון? תשובה, אין שתי דעות כאלה בגמרא לגבי מתן תורה, יש שתי דעות כיצד נכתבה התורה שבכתב, לא מתן תורה. מתן תורה היה בו' בסיוון שנת בתמ"ח, בסדר? מתן תורה, יש מתן ספר התורה. השאלה היא איך הספר הגיע לידינו. האם מגילות מגילות? זאת אומרת, כשבמהלך 40 השנה משה היה כותב מגילה ומוסר אותה לפני ישראל, או שהוא חיכה את שנת ה-40, אסף את כל החומר וכתב. בסדר? עכשיו, זה אתה צודק שאני הבאתי רק את הדעה השנייה.
כן, אבל דיברנו מקודם על...
אני לא הבאתי את הדעה של מגילות מגילות. הבאתי רק את הדעה של חתומה.
דיברנו על הסדר של זה שאין סדר...
אין מוקדם ומאוחר בתורה.
אין מוקדם ומאוחר בתורה?
אמת.
אז זה לא סותר את המגילות
מגילות?
זה לא קצת סותר?
לא, זה לא סותר. לא סותר. הלאה. טוב. כן, בבקשה, סליחה.
כמו שהרב אמר, מהפסוק, התורה והמצווה, כל הכל יש עומדים שזה שבכתב ועל פי גמרא.
נכון, זה גם.
אז... האם ככה אני מבין שזה שהקבלה שניתנה לפי דבר הרב גם באזנאי, כשאתם עובדים עם פסוק אחד מהפרקים שהרב אמר, ויעל משה ויעד השם, אז זה כאילו כמו שהוא שונה לחלוטין, כי זה נפרד מהזה, או שזה איתם ביחד. כאילו, הרב אמר פסוק אחד שעומדים את התורה.
יש פסוק שבו כתוב שבהר סיני קיבלנו את הצינורות האלה.
אבל לא איתם ביחד, אם כל שעה צינורות ביחד, אם הזרות שבכתב...
אתה שומע עם תורת הקבלה?
כן,
שאני... יפה. נכון, 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 נכון. אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק. תורת הקבלה איננה בכלל זה. תורת הקבלה זה נשמר למשה בלבד, בשלב הראשון. כן? שנאמר, כן, ויעל משה. נכון. עכשיו יש פה שאלה יפה. האם לא היה ספר תורה בארון הברית, ומכאן שנכתב ספר התורה, בשנת ה-40? שאלה, מניין לכבודו, השואל היקר, שהיה ספר תורה בארון הברית? אין מקור לזה. רק בפרשת וילך כתוב שמשה בשנת ה-40 נתן את ספר התורה ואמר להכניס אותו בארון הברית. עד אז לא היה ספר התורה בארון הברית. לא כתוב בשום מקום דבר כזה. טוב, הלאה. מה? הלוחות כן, אבל לא ספר התורה. אומר, האם לא היה ספר התורה בארון הברית? תשובה היא לא. לא היה ספר התורה בארון הברית. מה? היה מקום. כי אחר כך הכניסו ספר התורה בארון הברית. יש שם חישוב במסכת סוכה, איפה הכניסו את הספר תורה, הלוחות היו 6x6 וכו'. עשו חשבון שם. איך הכניסו את זה? האם שוכב, עומד, בצד, כל מיני. כן.
הרב, ומה אם נגיד כוזרי במערל? זה גם מבחינת, האם זה נכלל באיזשהו אחד מהחלק שמשה קיבל בסיני?
האם כוזרי ומערל זה כלול בתורת משה? איך לא?
ואיזה...
זה בתלמוד. תלמוד, כן. כן, הרמב"ם אומר שכשאומרים תלמוד, מתכוונים לכל החוכמה של התורה, כולל ענייני הסוד. פרדס, כן.
הלכה למשה מסיני זה הלכה שידועה עוד לפני מערל הסיני. דבר ש...
מה זה קשור לעניין?
קשור לעניין של הסדר, שאנחנו מה קיבלנו בעצם מעמד הסיני, שאומרים הלכה למשה מסיני. אתה לא מסיני דבר שבעצם ידוע לפנינו רק מיום של מעמד הר סיני שמשה קיבל, זה דבר שידוע גם לפני.
למה?
למה כמובן? יש תורה שבעל פה.
יכול להיות, אבל זה לא קשור לנושא שאנחנו מדברים עליו. מה שאתה אומר זה דבר שיכול להיות שהוא נכון, יכול להיות שהוא לא נכון. צריך לפרט. אני לא מבין מה הוא קשור לנושא שלנו. לא קשור. הלאה. זאת משחת אהרון ומשחת בניו מאישי השם ביום הקריב אותם לכהן לשם אשר ציווה השם לתת להם ביום מושכו אותם בין בני ישראל חוקת עולם לדורותם. זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם. כל זה הוזכר בפרשת צו. ולמילואים הוזכר בפרשת תצווה. ולזבח השלמים בפרשת צו. אשר ציווה השם את משה בהר סיני, ביום צוותי בני ישראל להקריב את קורבניהם לשם במדבר סיני. ומכאן שכל מה שקראנו עד עכשיו, מפרק ו' ראי, שני הפרקים האלה, ו' וז', נאמרו למשה לפני פרשת ויקרא. כי הרי פרשת ויקרא נאמרה איפה? באוהל מועד. וזה נאמר בהר סיני כצמוד פרשת תצווה. ומתוך כך גם אחר כך בא התיאור של פרשת המילואים, הלכה למעשה. כן? זה פרק ח' שהוא תיאור של הקרבת, של טקס המילואים, של פתיחת עבודת המשכן במדבר. כן.
אפשר לחזור עוד פעם בעניין של החלוקה בין תצווה ועיקר וצווה?
אי אפשר, כי כבר נגמר השיעור. חוץ לי, אני כבר לימדתי את זה. ומה?